קשת כל שידורי תורה בימי רביעי בחודש אלול עד יום כיפור, סדרת שיעורים של הרב יאיר כאן בנושא הלכות ימים הנוראים, ראש השנה ואחר כך יום כיפור. הרב כאן.
אוקיי, אנחנו נעסוק בנושא של פרשת כהן גדול, שהחלק הראשון של השיעור זה דברים שאמר מורי ורבי רב סלוויצ'יק לגבי המחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן להבנת הפרשת כהן גדול, ובהמשך אני אוסיף גם כן אולי היבט משלי. על כל פנים, המשנה הראשונה במסכת יום הפותחת, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקין לו כהן אחר תחתיו, שמא ירא בו פסול. אז צריכים להפריש את הכהן גדול שבעה ימים לפני יום כיפור. יש מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, מאיפה אנחנו לומדים את ההפרשה הזאת. ביום הדף ב' מיד אחרי המשנה תנן הטה מביא משנה דומה, שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו לשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה, לשכה בית האבן הייתה נקראת. אז גם יש עניין של הפרשה של הכהן השורף את הפרה, שזה לא כהן גדול, זה היה סקן הכהן, היו מפרישים אותו שבעת ימים לפני שריפת הפרה. מנה הנמילי, מאיפה הדברים האלו? גם הפרשת כהן גדול ביום כיפור, וגם הפרשת הכהן לפני שריפת הפרה. אמר רב יוחנן, אמר קרא, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות, לכפר עליכם, לעשות אילו מעשי פרה, לכפר אילו מעשי יום הכיפורים. אז מהדרשה הזאת, לוקחים את שבעת ימי המילואים, כאשר בעצם חינכו את הכהנים בזמן עשיית המשכן לפני היום השמיני, בשבעת ימי המילואים נאמר, כאשר עשה ביום הזה, כן, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות, לכפר. אז מהכפילות הזאת, לעשות ולכפר, לומדים שכמו דוגמת המילואים, שיש שבעה ימים שמכינים את הכהנים, כך גם כן צריכים לעשות לפני שריפת הפרה, מצד אחד לעשות, וכך גם כן לכפר לפני יום הכיפורים, שזה הזמן של הכפרה. זה הדרשה של רבי יוחנן. אחר כך, הגמרא מביאה את שיטת רבי שלקיש ששואל רבי יוחנן ודוחה את דבריו לפי הבנתו, ואז שואלים, אז מאיפה רבי שלקיש למד? אלא אמר, מאיך ילפלה? מאיפה רבי שלקיש לומד? אמר מסיני, אני לומד מסיני. תכתיב וישכן כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי. מכתיכתי ויקרא אל משה ביום השביעי, מהי ששת ימים? זה בן האב שכל הנכנס במחנה שכינה, טעון פרישת שישה. אחר כך הגמרא מדברת איך הוסיפו את היום השביעי. אבל בעצם האב טיפוס של הפרשת הכהן הגדול לפני עברת יום הכיפורים, מאיפה זה נלמד? זה נלמד מסיני. עכשיו יש הבדל גדול בין שתי המקורות האלו. המקור שמביא ריש לקיש, סיני, בעצם זה לא קשור בכלל לכהנים. משה רבינו, שהוא לא היה כהן, היה צריך בעצם הפרשה לפני שהוא עלה לסיני. בעצם הדין הוא כל מי שנכנס למחנה השכינה, וזה לא משנה אם זה משה רבינו שעולה לסיני, או אם זה כהן גדול שנכנס לקודשי הקדשים, יש צורך להפרשה. אבל זה דין במקדש. זה לא דין בכהן, זה דין במקדש. לדוגמה, היה לסיני דין של קדושת מקדש, כך לומדים מהסוגיה בנידה, דף מבית אמר א', באי מיני רב שמואל בר ביסנא מאביי, פולטת שכבת זרע רואה הווה או נוגעת הווה. איך אנחנו מגדירים את הסוג תומה של פולטת שכבת זרע? האם זה תומה שיוצא לה מגופו, ואז יש לזה דינים מסוימים והשלכות לגבי ביית מקדש, או האם זה רק כמו נוגע? נגיע בשכבת זרע, ואז זה תומה הרבה יותר קלה והרבה יותר מקילים לגבי ביית מקדש. ואז הגמרא אומרת, ואחים כמה בעלי, מדאח מרחמנה על בעלי קריים בסיני, שיש שם שושת מהגבלה, שאל תקרבו איש על אישה, שבגלל שבעל קרי לא היה יכול לעמוד בסיני, רואה הווה, אז משם אנחנו רואים שזה כמו תומה שיוצא אליו מגופו, רואה הווה. עודם ולא גביר מסיני, זה חידוש הוא. סיני זה היה חידוש מיוחד. אבל מהגמרא אנחנו רואים שיש איזושהי השוואה בין סיני לבין מקדש, ואפשר ללמוד דיני ביית מקדש, מי היה מותר להיות בסיני ומי לא היה אסור להיות בסיני. אם כן, כאשר מדובר על משה רבינו שעלה הרבה יותר גבוה בהר, שעלה על השם, אז אפשר לראות את זה כמקביל, לא למקדש, אלא כקודשי הקדושים, ויש צורך להפרשה. בכל אופן, מדובר על דין בביאת מקדש, ולא מדובר על שום דבר שקשור לכהנים, אלא דין בביאת מקדש. כך לפי ריש לקיש. ולפי ריש לקיש, לכאורה אין זה שום קשר לשריפת הפרה. שריפת הפרה, איפה שרפו את הפרה? לא במקדש, אלא זה היה בהר הזיתים, ששרפו את הפרה. כלומר, זה היה מול פתח חול מועד, אבל זה לא היה במקדש בכלל. זה אחד מהדברים ש... האם זה קורבן או לא קורבן בכלל, בגלל שזה לא במקדש, אלא זה מחוץ למקדש. זה נועד לטהרה, וזה לא קורבן, ואין בזה שום הקרבה. כן, ולכן, כאשר מדובר על שריפת הפרה, אז בעצם הגמרא אומרת, ריש לקיש אומר שזה מעל הבעל, ממש זה דין דרבנן. הוא לא דורש את הפסוק הזה. הדין של הפרשת הכהן השורף את הפרה זה מעלה בעלמא, זה רק אולי דין דרבנן, אבל הדין שהכהן הגדול לפני עבודתו ביום הכיפורים לכתחילה צריך להפריש את עצמו שבעה ימים קודם יום הכיפורים, זה דין ש... דין התורה שנלמד מבניין אב, ממה שעשה משה רבינו בסיני. כך לפי ריש לקיש. לפי רבי יוחנן, שהוא לומד מהפסוק של המילואים, והוא, לכאורה הוא מבין אחרת לחלוטין. קודם כל, אם זה נמד ממילואים, אז ימי המילואים זה היה הימים של הכשרת הכהנים. אז בעצם הכשירו וחינכו את הכהנים, גם חינכו אז את המשכן, אבל גם חינכו אז את הכהנים. ואם כן, זה בעצם הזמן שבו הכהנים הופכים ומקבלים את הגדרתם, את מעלתם ככהן, את קדושת הכהן. זה היה בשבעת ימי המילואים. וכאשר עשה ביום הזה ציווה של לעשות לכפר, שיש צורך בעצם להפרשה של שבעה ימים, כדי להכין את הכהן גדול לעשות את עבודת יום הכיפורים, משמע קצת שזה בעצם כדי להכין את הכהן או לקדש את הכהן כדי להיות ראוי לעבודת יום הכיפורים. אבל הדבר הזה עומד או שני. מה פתאום? אנחנו לא מקדישים כאן את הכהן, הרי הוא קדוש ועומד. הוא כבר ראוי להיות כהן גדול, מזמן הוא כהן גדול, לפני שנה גם כן עשה עבודת יום הכיפורים. מה פירושו של דבר שיש כאן איזשהו מעשה של לחנך את הכהן ולהכין אותו לקראת עבודת יום הכיפורים? אז אנחנו יכולים ללמוד אולי מה עומד מאחורי זה משיטת הרייבד, לדעתי גם הרמב״ם מסכים, אבל זה לא לשיעור של היום. הרמב״ם כותב בהלכות כלי מקדש, פרק ד' הלכה י"ג, כיצד מרבים אותו בבגדים, איך בעצם אנחנו הופכים כהן להיות כהן גדול. אז קודם כל מרבים אותו בבגדים. כהן הדיו יש לו ארבע בגדים, כהן גדול, אנחנו מרבישים אותו שמונה בגדים. וכאשר אנחנו מרבים אותו בגדים, אנחנו גם הופכים אותו להיות כהן גדול. אומר הרמב״ם, כיצר עושים את זה? לובי שמונה בגדים ופושטן, וחוזר ולובשן למחר, שבעת ימים יום אחר יום. בעצם יש תהליך של שבעה ימים, שכל יום אתה מרביש אותו בגדי כהונה גדולה, מוריד אותו, מרביש, מוריד. שנאמר שבעת ימים יהיה בשם הכהן תחתה מבניו. וכשם שריבוי בגדים זין, כך משיכה בשמן שבעה ימים, יום אחר יום. בזמן בית ראשון היה עדיין שמן המשחה, לפני שזה נגנז. אז היה שמן המשחה. אז כתוב גם כן, והשם ימשך את ידו לחיים תחת אביו. אנחנו מגדירים את הכהן הגדול כהן משוח, כן? בגלל שהיו מקדישים את הכהן הגדול על ידי שמן המשחה. בזמן בית שני שלא היה שמן המשחה, אז עשו את זה רק על ידי ריבוי בגדים. אבל מה בעצם היה התהליך של הקדשת כהן הגדול על ידי שמן המשחה? שבעה ימים, יום אחר יום. ויש כאן איזשהו תהליך של שבעה ימים לפי הרמב״ם. ואם עבד קודם שיתרבה בגדים כל שבעה, או קודם שימשך כל שבעה, עבודתו כשרה, הול ונתרבה או נמשך פעם אחת, נעשה כהן גדול לכל דבר. אז בעצם קדושה כהן גדול יש לו אחרי פעם אחת, אבל לכתחילה הוא צריך לעשות את זה שבעה ימים. אז היום אין לי זמן להסביר למה לפי הרמב״ם, מה בעצם הלכתחילה הזה של הרמב״ם, אבל בכל זאת, זוהי שיטת הרמב״ם, יש תהליך של שבעה ימים, ריבוי בגדים או משיכה בשמן המשחה, יום אחרי יום כדי להיות לכתחילה כהן גדול, בדיעבד גם אחרי יום אחד. הרייביד, ואם עבד קודם, אמר אברהם, נראה מדבריו, ימים שהיה בהם המשיכה, לא היה עובד. ואין זה מן החוכמה. הרייביד אומר, למה שלא יעבוד? הוא כבר כהן גדול, אחרי פעם אחת. למה שלא יעבוד? אלא כשאמרו נתרבש שבעה ונמשך שבעה, דבעינן שבעה לכתחילה, הדין הזה שיש צורך לכתחילה לשבעה ימים, הנימי לי לעבודת יום הכיפורים. זה בשביל עבודת יום הכיפורים. אבל עבודת אותן הימים בכל יום עובד שפרון בגדים. כל יום של שבעת הימים האלו הוא יכול לעבוד, אין שום בעיה, למה שלא יעבוד ביום רגיל? אבל הצורך לכתחילה להקדיש את הכהן על ידי ריבוי בגדים של שבע ימים יום אחרי יום, או משיכה של שבע ימים יום אחרי יום, זה מיוחד לעבודת יום הכיפורים. השאלה שוב, אנחנו רואים שיש משהו מיוחד במעמד של כהן גדול ליום הכיפורים. אבל השאלה מה? יש צורך לכהן גדול ברמה מסוימת לכל השנה כולה וברמה אחרת ליום הכיפורים? מה פתאום? למה? אז האמת היא שאם אנחנו מסתכלים על דברים שבעצם עבודת כהן גדול ומה יכול כהן הגדול לעשות שכהן הדיוט לא יכול לעשות, אז התשובה היא בעצם רק דבר אחד. יש רק עבודה אחת שקשרה בכהן גדול ופסולה בכהן הדיוט. כל השנה כולה כהן גדול נוטל חל בראש, הוא יכול להגיד לאנשי המשמר, אני עובד, אתם תשבו בצד. זה זכותו. אבל ביום הכיפורים אין עבודה קשרה אלא בו. אז יש בחוק בין המשורים איזה חלק מהעבודה קשרה רק בו. אבל עבודת יום הכיפורים קשרה בכהן גדול, וכהן הדיוט שעושה עבודה זו פסול, הוא כמו זר. כל שער השנה, הכהן גדול זה הכהן הגדול מאחיו, הוא יכול להגיד, אני לפניכם בתור. הקרבת התמיד אני אעשה, הקרבת המוסף אני אעשה. אבל מדובר על עבודות שבעצם קשורות גם כן בכהן הדיוט. אין כאן ביטוי למשהו מיוחד, משהו שקשה רק בו ופסול מישהו אחר. אז נכון, כהן גדול שהוא עונן, עדיין קשה לעבוד. כאשר כהן הדיוט שלו עונן פסול לעבוד. אבל זה לא עבודה מסוימת שקשרה בכהן גדול ופסולה בזר, אלא זה נסיבות מסוימות שאני עדיין רואה את הכהן גדול ככשר וכהן הדיוט כפסול. אבל האם יש עבודה שקשרה בכהן גדול ופסולה בכהן הדיוט? כן, עבודת יום הכיפורים. זאת אומרת, ביום הכיפורים, יום כיפורים, כהן גדול עושה דברים שרק כהן גדול יכול לעשות וכהן הדיוט לא יכול לעשות. זה מה שמיוחד ביום כיפור, והדבר הזה אנחנו נצטרך להסביר.
אתה אומר, זה הסיבה פשוט לכל ההכנות?
זה הסיבה לצורך למשהו מיוחד, לרמה מיוחדת, של כהונה גדולה ליום כיפור. לדוגמה, יש גמרא ביום הדף ד', מאי ואומר, במסגרת הדיונים והפסוקים, וכי תם היום הכיפורים כמה הוא דבעי פרישה, כדאשכם במילואים, אבל ביום הכיפורים דאמה לו, אולי תחשוב שבשנה הראשונה שמישהו מכהן ככהן גדול, הוא צריך פרישה של שבע ימים. אבל שנה אחרי זה, כן, שמעון הצדיק היה כהן גדול 40 שנה, 39 שנים, הוא לא צריך פרישה. הפרשת כהן הגדול זה רק פעם הראשונה. למה? אם מדובר בעצם כמו כדאשכם במילואים, מילואים היה דבר חד פעמי. אדם הפך להיות כהן או כהן גדול חד פעמי בשבעה ימי המילואים, וזהו, זה לכל החיים. אז יכולנו לחשוב שהוא הדין גם כן לגבי הפרשת כהן גדול לפני יום כיפור. זאת אומרת, איך הגמרא כאן מבינה, לפחות בהווה אמינא, את העניין של הפרשה, כדי להתקדש להיות כהן גדול הראוי לעבודת יום הכיפורים. הגעת לרמה הזאת, למאמר הזה, שנה אחת, זהו, גמרנו. לא צריכים לעשות את זה כל שנה ושנה. אז ברור שההווה אמינא היא שההפרשה נועדה כדי לחנך את הכהן גדול במיוחד לעבודת יום הכיפורים. כדי שיהיה ראוי לעבודה הזאת במיוחד. אז נכון שזה רק לכתחיל לא בדיעבד. שאם הכהן נפסל, הכהן השני ש... עומד בעצם במקומו, רק התקינו ולא הפרישו. כך אומרת הגמרא בפירוש. אבל לכתחילה, יש צורך בעצם לאיזשהו תהליך של חינוך כדי להיות ראוי באופן מלא לעבודת יום הכיפורים. אז עשיתי איזה שנה אחת, מספיק? לא, אומרת הגמרא לא. אז מה המסקנה? האם המסקנה, טעינו לחלוטין בהבנתנו ומטרת הפרשת כהן גדול לפי רבי יוחנן? או אולי יש צורך שהכהן יתקדש כל שנה ושנה לקראת עבודת יום הכיפורים של שנה זו. שזה בעצם דבר שהוא צריך להמשיך לעשות כל שנה ושנה. לכן כל שנה ושנה מפרישים כהן גדול שבעה ימים כדי להכין אותו ולחנך אותו להיות ראוי באופן מלא לעבודת יום הכיפורים של שנה זו. מעין המילואים, שמילואים זה בעצם תהליך של הקדשה ושל חינוך. יש דבר אחד שצריכים להסביר, אם אנחנו נלך בשיטה הזאת, בהבנה הזאת, בדבר רבי יוחנן, לפי זה יהיה קשה להבין איך זה גם כן פועל לגבי כהן שורף את הפרה. כהן שורף את הפרה לא צריך לכאור רמה מיוחדת של חינוך, בכלל לא מדובר על כהן גדול, מדובר על כהן הדיוט, סגן הכהנים, לא מדובר בכלל על כהן הגדול. אז לדבר על קדושה מיוחדת כדי לשרוף את הפרה זה דבר קצת לא מקובל, מתקבל על הדעת. ונצטרך לומר שבעצם אמנם זה נאמר מדרשה אחת, אבל לעשות ולחפר לפני שריפת הפרה, לפני עבודת יום הכיפור, מדובר בעצם על דין דומה, אבל בגלל סיבות אחרות. הסיבה שאנחנו מפרישים את הכהן לפני שריפת הפרה, זה כדי שיהיה טהור, בשביל טהרה, שלא ייגע בו שום דבר טמא. אבל סיבה שאנחנו מפרישים כהן גדול לפני עבודת יום הכיפורים, כמו שאמרנו, כדי להתחנך. ובעצם ההבדל הזה בא לידי ביטוי גם כן בכמה הלכות. דוגמה, ביום הדף ח' תתן רבנן, אין בין כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכיפורים, אלא שזה פרישתו לקדושה, ואחר הכהנים נוגעים בו, בגלל שאנחנו לא דואגים לתרומה, וזה פרישתו לטהרה, ואין אחד הכהנים נוגעים בו. זאת אומרת שמטרת הפרישה לפני שריפת הפרה זה טהרה, ולכן אי אפשר לגעת בו, צריכים פשוט לשים אותו ב-isolation, בבידוד, כדי שיהיה טהור. זה בעצם מטרת ההפרשה של כהן גדול לפני שריפת הפרה. אז לעשות לפני שריפת הפרה, בידוד. לחפר, להתחנך. רואים מכאן שמדובר על הפרשות במקומות שונות. הפרשה לקדושה, הפרשה לטהרה. וזה בא לידי ביטוי גם כן במקום שמפרישים אותו. לאיפה מפרישים את הכהן לפני יום כיפור? לשכת הפלהדרין שהיה במקדש. לאיפה מפרישים את הכהן לפני שריפת הפרה? מה כתוב כאן בגמרא? לשכה שעל פני הבירה צפונה. בית האבן. למה נקרא בית האבן? בגלל ששם היו רק כלי חרס וכלי אבנים, כשאי אפשר לקבל תומה. כל שום מקום אחר שמיועד לטהרה, שאין בו שום אפשרות לטמא. אבל לא צריך להיכנס למקדש. אם אתה מפריש אותו לקדושה, כמו שהכהנים, אל תצאו מפתח חול מועד שבעה ימים, לילה ויום. כמו שהכהנים התחנכו על ידי כניסה למקדש, למשכן אותם שבעה ימי מלולים, גם לגבי כהן גדול לפני יום כיפור. אבל הכהן לפני שריפת הפרה, שיהיה במקום מבודד שלא יכול לטמא. תוספות. בדף ב' מ' א', שם לב להבדל הזה בין מיקום ההפרשה לפני שריפת הפרה, לבין מיקום ההפרשה, לפני יום כיפור. ומה ישנה צפון ומזרח? חווים תאמר, מה לא מפרישים נמי כהן גדול לפני יום כיפור לשכה זו, שעל פני הבירה? אינם יהיה שלום, התוספות אומרים. משום דכהן גדול ביום כיפור פרישתו לקדושה, שכל עבודתו לפנים ולפני ולפנים, היו מפרישים אותו לשכת פרהדרין, שבנויה בקודש. אבל פרה שנעשית מחוץ, בהר המשחה, פרישתו ללשכה שעל פני הבירה שחוץ לעזרה. יש מגמות שונות להפרשה, ולכן יש מקומות שונות, מיקומים שונים. זה מדויק גם ברמב״ם, וכל עבודת יום הכיפורים, פרק א' הלכה ג', כותב הרמב״ם, שבעה ימים קודם ליום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכה של המקדש,
ובכל פרה אדומה, שבעה ימים קודם שריפת הפרה, מפיצים כהן השורף אותו מביתו. לאן הוא לא אומר? לא צריך במקדש, העיקר פורשים אותו, מפיצים אותו מביתו. לא יהיה יחד עם אשתו, לא יתעמי, איפה בעיה אחרת? לא מעניין אותי. אבל לפני יום הכיפורים צריכים להפיץ אותו לאן? למקדש. לשקתו של המקדש. השאלה היא, מה בעצם, איזה רמה נוספת של כהונה גדולה אנחנו מנסים להגיע אליו לפני העבודה ביום הכיפורים? אז הספק הציע כמה הצעות, אני רוצה בעצם להתמקד על אחד מהם. בעצם כאשר מדובר על עבודת יום הכיפורים, שהכהן גדול נכנס לפני ולפנים, אם אנחנו מסתכלים בפסוקים באחרימות, שם נאמר, ויאמר השם אל משה, דבר אל ארון אחיך, ויבוא בחלית אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכבוד אשר ארון ולא ימות, כי בענן הרי אל הכפורת. וזאת יבוא ארון אל הקודש. מדובר על ארון כל הזמן. כל הפרשה זה ארון. ארון יש לו רשות להיכנס לפני ולפנים. אחרי מות שני בני ארון, וכל אותם לפני השם ימותו, וזאת יבוא ארון אל הקודש. כך כל הפרשה ארון. עד כדי כך, ולא מוזכר בכלל יום הכיפורים. עד כדי כך שהגרא אומר שארון היה יכול להיכנס באיזשהו תאריך בשנה שהוא רצה רק על ידי עבודה זו. בזאת יבוא ארון על הקודש, לא משנה איזה יום. בסוף הפרשה כתוב, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השפיעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר, והגר בתוככם, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו לכן תחת אביו, לבש את בגדי עבר בגדי הקודש. לדורות חוקת עולם, זה בחודש השפיעי בעשור לחודש, תנוע נפשותיכם, ואז הכהן שימשך תחת אביו, הוא יכול לעשות את העבודה הזאת, ולהיכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, בעצם מדובר על זכות שניתנה לארון, באופן ספציפי, וזה ניתן לו אולי אפילו בכל עת שירצה, כי בעינן העירה לכפורת מתי שהוא ירצה, אבל לדורות, כהן הגדול שנמשך תחת אביו, נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. מכאן הוסף, ואיזה שכרסה לדייק, מתוך אתה קוננת הפיוט של עבודת יום הכיפורים, שאנחנו, הספרדים אומרים, כתוב שם, תחת אהרון וגזרו יעמוד, שרת לפניך ביום סליחה. שבעצם הכהן גדול, הוא לא נכנס ככהן גדול, בגלל שיש לו קדושת כהן גדול. כאן הכהן גדול צריך להיכנס, בגלל שהוא מייצג את אהרון. הוא נמשך תחת אביו, תחת אהרון בגזרו יעמוד. מדובר על אדם שבעצם אנחנו הופכים אותו להיות מי שמייצג את אהרון. בזר אמפין אהרון נכנס למקדש באמצעות זרעו, שמכנים תחתיו. ולכן לא מספיק להפוך אותו להיות כהן גדול, אנחנו עוברים על תהליך שאהרון עצמו עבר, כדי ש... כאשר הוא נכנס לפני ולפנים, הוא נכנס כמייצג את אהרון הכהן.
מה?
איך
זה הופך אותו
למייצג יותר? נצטרך להבין. גמר ביום מביא ברייתא שתומכת בשיטת רבי יוחנן. תניא קבעת את רבי יוחנן בדף ד', בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה שאמור בעניין. כן? איך אהרון יבוא על הקודש? הוא יבוא על הקודש במה שאמור בעניין, כמו שהיה אז. מה היא? בעניין דמילואים. ומה אמור בעניין דמילואים? אהרון פירי שבעה ושימש יום אחד. ומשה מסע לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. ואף לדורות כהן גדול פורי שבעה ומשמש יום אחד, ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה, בסוגריים הגמרא מוסיפה לפוקי צטוקים, מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה, מכאן אמרו שבעה ימים קודם יום כיפורים, מפישים כהן גדול מביתו לשכה פרהדרין. יש כאן ברייתא, תניא קבעת את רבי יוחנן, שהפרשת כהן גדול זה כמו שהיה במקדש. למה? בגלל שאנחנו בעצם רוצים שהכהן גדול יכנס כמו שהיה אז. אז לא רק שיש לנו דמות שמייצגת את אהרון, ועובר את התהליך שאהרון עצמו עבר, אלא יש גם כן דמות שמייצגת, או דמויות שמייצגות את משה. אחד מהם שקוראים בשבעת ימי המילואים, שבאים נציגים מהסנהדרין, ומלמדים עם כהן גדול עבודת יום הכיפורים. אז הדמויות האלו הם מייצגים מתלמידיו של משה. אז אנחנו בעצם משחזרים, עושים איזושהי הצגה של מה שהיה אז. ועל ידי כך, הכהן גדול שנכנס הוא בעצם מייצג את אהרון. עכשיו השאלה מה משמעות הדברים. וכאן אגיד את הדברים בקיצור. בכלל במועדי ישראל, יש ניסיון במועדי ישראל שאנחנו, השורש של אותם מועדים, זה שחזור את מה שהיה פעם. הסקולות של אותם ימים, זה שחזור של מה שהיה פעם, ולכן אנחנו בעצם חוזרים בהיסטוריה, או בעצם אותם ימים משפיעים גם כן בהמשך. בכל דור דה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה לא רק כדי להפנים את הסיפור, אלא בגלל שהדברים שקורים בהיסטוריה של ישראל בעצם קורים כל שנה בשנה, ואנחנו חוזרים לשם, והשם מגיע אלינו. כל שנה בשנה, אנחנו מקבלים את התורה מחדש. כל שנה ושנה אנחנו במדבר ויושבים בתוך הסוכות שעם ישראל היו בהם בתוך המדבר. וכל שנה ושנה, בכיוון הפוך, אנחנו מתאבלים על חורבן הבית. בעצם כאשר אנחנו מדברים על יום כיפור, אנחנו צריכים לחזור היסטורית למה היה יום כיפור, היום כיפור ההיסטורי. ובעצם זה משפיע גם כמה שיש בהמשך. אז עכשיו אם אני אשאל אתכם, מה היה יום כיפור היסטורי? אז כולם תגידו לי מה היה יום כיפור היסטורי?
סיני,
פה. מה יום כיפור היסטורי? פשוט, מה פתאום? מה יום כיפור היסטורי? למה זה יום כיפורים? חטא העגל, לוחות שניות, שקיבלו אותם, כן, ביוזם תמוז שבט הלוחות, כן, אחר כך יש הבניום שמשה רבינו מתחנן, אחר כך הוא עולה שוב כדי לקבל את הלוחות השניות בערך בראש חודש אלול, יום השני שראש חודש אלול, ויורד מתי? יום כיפורים. זה יום כיפורים שקיבלנו את לוחות השניות, יום סליחה וכפרה לישראל, חטא העגל. יפה מאוד, זה הנקודה ההיסטורית. יפה מאוד, לכן אנחנו יודעים מידות רחמים. בגלל שיהיו גם מידות רחמים, זה הסיפור של יום כיפורים. שבעצם משה רבינו יורד עם י"ג מידות, עם י"ג מידות, עם לוחות שניות ועם י"ג מידות רחמים שהוא קיבל בסיני עם הלוחות השניות. אבל האמת היא, זה לא הסיפור המלא של יום הכיפורים. זה חצי מהסיפור. בגלל שמה שקרה בחטא העגל היו שני דברים. קודם כל, דבר אחד שקרה זה שנשברו הלוחות. ביום כיפור הראשון, בשנה הראשונה, מקבלים את הלוחות. אבל יש עוד דבר שקרה ביום כיפור. וזה שלפי רוב הדעות, לפי רוב המפרשים, לפני יום כיפור גם כן היה איזשהו ציווי על בניית המשכן. ושכנתי בתוכם. סיני היה גם כן זמן של השראת שכינה. והעניין של משכן, אומר רמב"ן, זה כדי למשוך את השכינה, כדי שגילוי השכינה יהיה תמיד עם ישראל באמצעות המשכן והמקדש. השכינה שיש במשכן שבעצם הרחבה או המשך של השכינה שהתגלה בסיני. ולכן מה שאמרנו מקודם שדיני מקדש נלמדים מסיני. אבל מה קרה אחרי חטא העגל? לא רק שנשברו הלוחות, גם כן איפה גילוי השכינה. משה רבנו עולה לסיני לקבל לוחות שניות, אבל עולה כמודד כיחיד, ואיש לא יעלה עמך, וגם נשאר בכל ההר. שום דבר, אף אחד, כולם נשארים באוהלים. ומשה רבנו עולה כבודד. זה לא גילוי שכינה לכל עם ישראל שהיה בלוחות הראשונות. איפה גילוי השכינה שבסיני? אחרי חטא העגל. אז אחרי שמשה רבנו יורד עם לוחות השניות, אז יש ציווי, מה שהיה בתשובת צבא לפני חטא העגל, זה היה כל פקודי, שאנחנו עכשיו מתחילים לבנות את המשכן. ומי שרגיש לפסוקים רואה שאותם נזמים וטבעות שבנו בהם את העגל עכשיו תורמים כדי לבנות את המשכן. התהליך של בניית המשכן זה תהליך של כפרה גם כן על חטא העגל, כלומר התהליך לא נגמרה, קיבלנו לוחות שניות אבל אנחנו רוצים גם כן לגילוי והשראת שכינה. איך זה יקרה? מתי? בבניין המשכן? והמדרשים הם מלאים, כאשר אהרון הולך ומברך את העם ביום השביעי ומחכים לגילוי השכינה לאיש שירא מן השמיים, מדובר הרבה רמזים במדרשים ובחזל, במפרשים, שמה שעומד ומעקב זה חטא העגל. מסופר שרמב"ן מביא את המדרש שארון מסתכל על המזבח וזה נראה לו כעגל. וזה מה שמעקב. ובעצם צריכים לבנות את המשכן, ואז האיש יורד מן השמיים. אבל זה עדיין לא לגמרי. בגלל שבני אהרון מרגישים שזה עדיין לא שלם. והם מצאים לפני ולפנים עם האיש זרע ונהרגים. בגלל שזה עדיין לא היה מוכן, זה עדיין לא היה מלא, עדיין היה קצת חסר. כל נכון, בראש חודש ניסן, ביום השמיני, יש גם כן המשך של הכפרה על חטא העגל, הכפרה שבעצם לא מצד הלוחות, אלא מצד השכינה, אבל עדיין הדברים לא מלאים. כאשר אנחנו מסתכלים על הקורבנות של יום השמיני, תראו שזה מאוד דומה לקורבנות של יום הכיפורים. אני אומר שזה עגל במקום פר, אבל ההבדל... ויום אל אהרון, קח לך עגל במקל החטאת, קח לך שזה הכהן הגדול, אהרון מביא עגל, והבני ישראל תדבר למה, קחו שעיר וזים לחטאת, אז השעיר לחטאת זה עם ישראל, ומה בעצם הקורבנות של יום הכיפורים? אהרון הכהן, הכהן גדול צריך לקחת פר, זה פר החטאת אשר לו, והעם הביא שעיר לחטאת, יחד עם שעיר לעזאזל, ולא נדבר כרגע על שעיר לעזאזל. בעצם מדובר על אותם קורבנות. עגל, שזה מאוד מאוד מזכיר עגל הזהב, עגל ושעיר, עגל ופר מקביל של העם, של הכהן גדול, ושעיר של העם. וזה בדיוק מה שיש. אלא ההבדל הגדול הוא שבשמיני, יום השמיני, הקריבו את זה בחוץ. אותם דברים הקריבו בחוץ, לא בפנים. כאשר ביום הכיפורים לוקחים את הפר, לוקחים את השעיר, וזורקים את הדם על הפרוכת ועל הכפורת ועל מזבח הזהב, והם נשרפים. בסוף דבר, גם הקורבנות האלו נשרפו, אבל זה עניין אחר, ביום השמיני, אבל לא בגלל שנכנסו פנימה. אבל בעצם, יש כפרה, אבל בערבו מוגבל, לא יכולים עדיין להיכנס פנימה. וביום הכיפורים, בזאת יבואו על הקודש, כי בענן יראה על הכפורת. יש אפשרות בעצם להתקדם יותר פנימה. רמת גילוי השכינה מגיע בעצם לשלב נוסף. ביום הכיפורים יש בעצם את הכפרה המלאה על חטא העגל, לא רק ביום הכיפורים הראשון, שזה יום שמתן לוחות, אלא ביום הכיפורים שבא בשנה אחרי זה, בזאת יבוא אהרון על הקודש, בעקבות אחרי מות שני בני אהרון. כאשר אהרון לוקח את פר החטאת שלו ואת השעיר החטאת של העם ונכנס לפני ולפנים. ויתרה מזו, הקורבנות האלו, של פר החטאת של כהן וסיר חטאת של העם מזכירים קורבנות מסוימות שיש לנו כל השנה כולה. לא, במקום אחר. פר חטאת שנזרק המזבח הזהב שמובא על ידי יחיד, יש רק אחד. פר כהן משיח. כאשר הכהן המשיח חוטא, הוא צריך להביא חטאת, הוא מביא פר שזורקים את הדם מזבח הזהב והוא נשרף. אם הוא חוטא באחד מהחטאים הרגילים שחייבים עליהם חטאת. נשיא מביא חטאת חיצונית, אבל הכהן המשיח מביא פר שנזרק דמו על מזבח הזהב ונשרף, כמו שיש ביום כיפור. יש גם פר המדבר של ציבור, זה פר של ציבור. כאן מדובר פר של יחיד, של הכהן גדול. ויש עוד מקרה, וזה השעיר החטאת, מתי הציבור מביא שעיר חטאת שנשרף פנימה? כאשר הציבור חוטא בחטא של עבודה זרה. זה פרשה בשלח. בדרך כלל, הציבור צריך להביא פר הלם דבר של ציבור, גם פר. אבל מתי מביאים שעיר במקום פר? כאשר חוטאים בעבודה זרה. זאת אומרת שהקורבנות שאהרון הביא כדי להיכנס לפני ולפנים, הם קורבנות כדי לחפר על חטא העגל. התפקיד של אהרון הוא חטא, הוא טעה, אבל הוא לא חטא בעבודה זרה. לכן הוא מביא פר. והוא מביא שעיר עבור העם כדי לחפר עליהם על עבודה זרה שהם חטאו בעגל. הקורבנות המרכזיים של עבודת יום הכיפורים הם קורבנות שבעצם באו כדי לחפר על חטא העגל. זה בעצם השורש של יום הכיפורים. וזה היום שבו אהרון הצליח להיכנס לפני ולפנים, אחרי חטא העגל. ובכל שנה ושנה בעצם אנחנו צריכים להמשיך, לחזור לשורש הזה ולהמשיך את השורש לימינו. והכפרה שאנחנו מקבלים זה כאשר אנחנו חוזרים לנקודה הזאת של יום כיפורים. גם היום שניתנו בלוחות שניות, אבל גם היום שאהרון נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים. ולכן זה חוזר לאהרון. זה חוזר לאהרון, זה חוזר למשה, זה חוזר לתהליך של שבעה ימי המילואים. בגלל שפתאום אנחנו רואים שהדברים קשורים. שבעה ימי המילואים לפני יום השני, זה בעצם גם כן לפני יום הכיפורים, שאהרון הצליח סוף סוף להיכנס לפני ולפנים. זה הכל תהליך אחד. ויש לי עוד כמה דקות, אני רק אוסיף דבר אחד. אנחנו אומרים, בני אהרון לא הצליחו להיכנס. ואפשר לומר הרבה על החטא של בני אהרון. אבל באופן כללי, מה שמכנה משותף ברוב מה שחזל אומרים, זה שבני אהרון, נדב ואביהו, הרגישו, היו בעצם נסיכים. כל דבר, ונערי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את אלוקים, ויאכלו וישתו, הרגישו שבעצם בכוחם להיכנס לפני ולפנים להידבק בשכינה. ולא צריכים ציווי אלוקי. זה פשוט דבר פשוט, אני רוצה להתקרב, אז בואו ניכנס לפני ולפנים עם איש אשר לא ציווה השם. ואחד מהדברים והמסרים, שבזאת יעבור אל הקודש, כי בעיני נראה אל הכפורת, זה שיש... יש בעצם מחיצה אינסופית בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואדם לא יכול לזכות להשפעת השכינה, אלא אם כן מדובר על חסד והזמנה מצד הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להיכנס לפני ולפנים סתם. ואנחנו אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיק מגמרים יכולים לעמוד, ואני רוצה להציע פירוש קצת שונה למושג הזה. מי שאף פעם לא נכשל, אף פעם לא הרגיש בחושה אנושית, אין לו את הענבה שמביאה לאדם יכולת להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהוא יכול להתקרב, שהוא בעצם מגיע לו, והתחסרי מעט מאלוקים. אהרון, שגם נכשל וגם חזר בתשובה אחרי שמתו בניו וידום אהרון, זה קבלה, זה צידוק הדין נוראית מצידו ומאוד עמוק. אהרון, הוא מבין מה זה לקשל, הוא מבין מה זה חושה אנושית, והוא מבין שאדם ילוד אישה אינו יכול, אינו זוכה להיכנס לפני ולפנים, אלא אם כן בזאת יבוא אהרון על הקודש, אלא אם כן יש בהזמנה מצד הקודש ברוך הוא, ויש מיסוך השן, כי בענן נראה על הכפורת, הדברים אי אפשר לעשות בצורה אחרת. ולכן בסיפור, גם הסיפור המקראי, על עבוד יום הכיפורים, יש כאן סיפור הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חשבנו מההתחלה. ולדעתי, עבוד יום הכיפורים, כל העבודה מכוונת כלפי הסיפור הזה. וברגע שאנחנו מגוללים את כל הסיפור, גם היום הכיפורים הראשון, בשנה הראשונה, וגם היום הכיפורים השני, בשנה השני, אנחנו פתאום יכולים להעריך ולהבין באופן הרבה יותר עמוק את המשמעות של עבודת יום הכיפורים, ואת הצורך לרמה מיוחדת שהכהן גדול לא ייכנס בגלל שהוא כהן הגדול מאחיו, אלא בגלל שהוא בעצם הוא בא כדי לחזור מידה מסוימת לסטורית, להיות הנציג ולחזור לאותם רגעים שבו אהרון הכהן זוכה לכפרה על חלקו בחטא העגל, ומכפר בעדו וגם כן בעד העם, ואז זוכה יחד עם כל ישראל לפני השם תתארו. ומי ייתן שגם אנחנו השנה נזכה, כולנו, כל אחד ואחד, וגם כן כל בית ישראל בכלל, לפני השם תתארו. אוקיי, יש שיחה, התחיל לפני דקה.